יום, אנחנו קוראים לשם ליום הזה יום איחוד ירושלים, אבל בעצם זה יום כיבוש של כל העיר העתיקה וכל השכונות שמסביב, והחיבור שלהם להיות, להתחבר לירושלים. קשה ממש היום לדמיין איך נראתה ירושלים לפני מלחמת ששת הימים, שהייתה לפני 51 שנה, ברוך השם. אז היום אנחנו באמת עוזרים לחגוג את יד השם עלינו, ואני רוצה להגיד לכם שההרגשה שהייתה בעם ישראל ביום שנכבשה ירושלים החדש, וההרגשה שבאמת מעט השם הייתה זאת נפלט בעינינו, אני לא חושב שאפשר לראות דוגמה כזאת חזקה וחיה לראות יד השם בתוך ההיסטוריה. תמיד יש איזה הסתרים ועלמות, אפשר לבוא להגיד לא, הצבא היה מוצלח, זה שטויות ומיץ עגבניות, הכל היה שם באמת איזה משהו, אי אפשר להאמין. אז אני רוצה אולי ככה מבחינה רעיונית קצת לדבר על הנושא הזה, אבל לצרף את זה לדברים מתוך הניסיון שלי. אני מבין שהרב אבי קו היה שדכן לשיעור הזה.
התחלתי.
מה זה?
התחלתי.
שדכן זה המתחיל, מי מקבל את 100 שדכנות. אז הוא רצה שתבואו הנה בגלל ש... לא בגלל הזקן היפה שלי, אלא בגלל שאני הייתי לוחם מלוחמי ירושלים. אז הוא חשב שאולי החוויות האותנטיות, המקוריות, שאני אוכל להביא ולהכניס לתוך הדברים, יהיה להם ככה ערך מוסף. אני רוצה להגיד לכם, אולי טוב, אני אחר כך אעשה. כתוב בגמרא, במסכת ברכות, מה שאנחנו אומרים כל יום בפסוקים בויברך דוד, פסוקים בדברי עמים, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. בגמרא בברכות יש על זה שתי דרכות בדרשות, ואחת משמו של רבי עקיבא. לך השם הגדולה, זה אני חושב שזה קריאת ים סוף, והגדולה זה מכת בכורות. לך השם הגדולה והגבורה זה מכת בכורות, והתפארת זה מתן תורה, והנצח זו ירושלים, וההוד זה בית המקדש. אז ככה זה שווה לבדוק ככה את הדרך הזאת של כל הדברים, את ה... מקריאת ים סוף, דרך מכת בכורות, דרך מתן תורה, עד שמגיעים להוד לבית המקדש, שזה סוג של בחינת ירושלים. ואני רוצה לבוא להגיד, הנצח זו ירושלים. מה זה נקרא הנצח זו ירושלים? נצח מה זה? נצח זה זמן אינסופי, בלי גבולות. ירושלים זה עיר ארצית, מה זה לא גבולות? אנחנו רואים את ירושלים. אז יש לה פה משהו. נצח לעומת מה? מה שאתה רוצה להגיד, משהו לא נצחי, הוא מבחינת זמני, יש נצח ויש משהו בזמן. כל העולם הזה זה בחינת זמן. אנחנו חיים בתור זמן. הנצח זה מושג אלוקי, משהו שמעבר ליכולות שלנו בכלל. כשאתה אומר הנצח זה ירושלים, אז מה אתה מתכוון לבוא להגיד? שמה זה, שירושלים יש לה ממד אלוקי? יכול להיות, באמת צריכים לבדוק מה כן, מה לא. אבל מה רוצים להגיד פה, הנצח זה ירושלים? אז אני אגיד לכם, ראשית כל בחוויה הראשונית שלי, מה זה נקרא מבחינתי הנצח זה ירושלים. אני אגיד לכם דברים, זה לא נעים לחשוב את זה, אבל זה משהו שלא תאמינו בכלל. אנחנו חיינו בירושלים, ירושלים של פעם הייתה מחולקת, אני לא יכול להגיד לכם, לא יודע מה פה ירושלים, חוץ ממך יש פה עוד ירושלים? יש בבת ים רחוב ירושלים, לא? סוג של ירושלים. מי שמכיר את בית העירייה, ליד בית העירייה היה קיר בטון ענק, ומשם ואילך זה היה שם הפינה של כל החומה של העיר העתיקה, וזה אף אחד לא ראה את זה לכיוון שער שכם. שער שכם, מן חר שמה, מי הגיע לשם? אף אחד לא הגיע, זה הכל סגור. לכיוון של מגדל דוד, בריכת הסולטן, שום דבר, הכל היה שטח הפקר, מהמילה זה היה סוף העולם. היום יש שם ארמונות פאר ורחובות ככה שאי אפשר להאמין למה שהולך שם. אבל פעם לא היה שום דבר. ובדרום גם כן זה היה עד אבו תור, חצי שכונת אבו תור הייתה בתוך השטח הישראלי, כמו שנקרא, וחצי שכונת אבו תור הייתה בתוך השטח הירדני. ירושלים הייתה מחולקת לחלוטין. והדבר המשונה שיחד עם זה שהייתה מחולקת, אנשים שכחו לרצות אותה. לרצות, כן, אומרים ככה, אני יודע, כזה סוג של בתפילה וזה, אבל לא האמינו בסוג של רפיון כזה, ברצון שזה יהיה. באותה שנה היה, מי שמכיר, בטח שמעתם על זה אולי, אם לא אז תשמעו אי פעם ככה בתוך ההוויה של בתי המדרש שלנו, היה יום עצמאות, שבאותו יום עצמאות מורנו ורבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה צעק, עכשיו ראיתי שזה רץ ככה למי שיש לו איזה פלאפון כזה שרוצים שם כל מיני קישוריות לדברים של הרב צבי יהודה. קראו לזה מזמור יוטט למדינת ישראל, ביום עצמאות היוטט, יוטט הכוונה 19 שנה להקמת המדינה. הרב צודה דיבר שמה ששכחנו, שכחנו את חברון שלנו, שכחנו את שכם שלנו, שכחנו את יריחו שלנו. כשהוא אמר את הדברים האלה, זה היה נשמע משהו ארטילאי, אני כמעט לא מוצא עכשיו איזה מין דבר שיכול לדמות לו שאתם תגידו, כמו אני אגיד, שכחנו את רבת המון שלנו. מתי פעם האחרונה שכחת משהו ברבת המון, שאתה עכשיו מחפש אותה ואתה אומר אני רוצה, אפילו אתה אומר זה לא יכול להיות, אין סיטואציה פוליטית, אין אפשרות, מה? לא שייך כאילו. תיאורטית אני יכול לחלום שהבת שלי תקנה דירה ברבת המון, אני יודע מה, או הנכדה שלי, אבל בתכלס אתה יודע זה לא שייך, זה לא יהיה, בגלל ששם יש עכשיו מלך ירדן הנוכחי, אז היה חוסיין, הנזיר קרא לו סיחון. באמת, אני לא יודע איזה רחוק, לפי נראה לי היום שלבוא לדבר על רבת עמוק, יש לנו ניסיון, גם מה שלא חשבנו פתאום נהיה, אז גם זה יכול להיות. זה נראה לנו כזה, אבל אתה לא חי בתודעה של חסר, שחסרה לך חברון או שכם, או יריחו, או אין גנים, ג'ניל, אני יודע מה, זה היה כזה רחוק, שהזרטות עשה את זה, זה היה משהו. אני באותה שנה דווקא לא הייתי בישיבה ביום עצמאות, בגלל שביקש ממני הרב דרוקמן, יאריך השם ימיו ושנותיו, היה מין סגנון כזה על שבני הקיבוצים בסוף כיתה י' אני חושב, או חלק מ-י' א', היו עושים להם איזה מין קיבוצים הדתיים, סוג של רצון להכניס להם קצת יראת שמיים, וזה ראו שבחינוך שלהם זה לא כל כך הולך, אז הביאו אותם לישיבות. כשלמדתי בכפר הוראה בתור בחור ישיבה, אז היה שם בחורים היו באים, אני זוכר, מהקיבוצים בני גילנו, היינו בסוף שישית, והיו לומדים את הקיץ של השישית ועד אלול של שביעית, והיו ככה נכנסים קצת לתורה, אחר כך היה תקופה שהם היו בישיבת מרכז הרב, אז שם אני חושב שכבר היו סוף שביעית ותחילת שמינית, ואחר כך עברו לי לעשות את הדבר הזה בישיבת הרציון, ובדיוק היה שם זה, ורב דרוקמן ביקש ממני ככה מאוד שאני אבוא להיות הרם שלהם. לא רציתי, אבל מי שמכיר את הרב דרוקמן יודע שקשה לצאת מהלפיתה שלו, תפס אותי ככה, והולך אותי ככה, יצא למעבר של הרב צבי יהודה שם, משהו, אמר לו שאני צריך אותך, כל התירוצים שבעולם לא עזרו לי, הוא לא עזר אותי. עד שאמרתי לו, בעל כורחי אמן, והלכתי שם להיות רם בקיץ, בסוף זה לא יצא בגלל שהלכתי למלחמה, אבל עד יום עצמאות עוד היינו שם, וכיוון שהיו שם בחורים, אז היינו צריכים להיות יחד איתם. יש לך איפה לשבת? מה? זה היה משהו כל כך לא שייך, כולל כל ירושלים, זה אף אחד לא להגיד, לא התגעגע, זה כן כזה, אבל זה היה רחוק, רחוק מהאמונה שלך שזה יכול להיות. אז זוכר, היינו הולכים באמת תשעה באב, לפני כן, בישיבה קצת, לחפש מקום שמשם יכולים לראות את העיר העתיקה, את החומה וזה. אז היה מי שמכיר בשכונת ימין משה, זה מקום ששאר היה להציץ קצת. או שהולכים למקום שנקרא הר ציון, הצד הישראלי, קבר דוד. היום כמעט אף אחד לא מגיע לשם להר ציון. זה כאילו נעשה משהו שכוח, מימים, את מי זה מעניין. אבל אז היה מוקד עלייה לרגע של כל מי שבא לירושלים, הולך שם להר ציון. שם היה איזה מגדל לקבר דוד, איזה כזה ראש כזה, זהו, צפצים למעלה ואומרים, אתם רואים שם את העצים הברושים, שם למטה זה הכותל או הר הבית. או שבתשעה באב היו הולכים עם הרב צבי יהודה מרנו ורבנו, למטה ברחוב הנביאים היה משרד החינוך, עולים לקומה האחרונה ומציצים גם כן, אומרים שם זה החצר של הר הבית, יכול... רחוק מהתודה, רחוק מהזהו, זה היה משהו. באותה שנה היה יום עצמאות, ורצו לעשות מצעד בירושלים, כבר בשנים האחרונות, פה נעשו מודרניים, לא עושים מצעדים, אז רצו לעשות מצעד בירושלים, ואז פתאום חוסיין מלך ירדן הזכיר שבהסכם שביתת הנשק כתוב שאסור להכניס לירושלים כלים משוריינים, ואי אפשר להכניס פה טנקים ונגמשים ושום דבר לא, אז מה יעשו ג'יפים לעשות מצד, זה לא רציני, כי החליטו לוותר על זה, ואז החליטו שעושים איזה מין טקס כזה צבאי באצטדיון של האוניברסיטה. ואחר כך סיפרו שבתוך הזה, הרמטכ"ל היה אז יצחק רבין זיכרונו לברכה, וסיפרו שבתוך האצטדיון פתאום בא אליו מישהו, דיבר איתו משהו באוזן, נראה לו איזה פתקה, הגיע איזה מברק, אחר כך בדיעבד התברר שבאותו זמן בעצם התחיל הגלגול של הסיבות שבסופו של דבר הביאו למלחמת ששת הימים. שם כתבו לו שהצבא המצרי בניגוד להסכמים מכניסים השליט המצרי הזה עבדול נאצר מכניס כוחות צבא לתוך מדבר סיני שריון, וזה בעצם הוא מתחיל לאיים על ישראל שהוא רק נכנס למדבר סיני שם עם נשק וכו'. מיום עצמאות, עד כ"ח אייר, כמה זה יוצא? מהי עד כ"ח 13 יום? כמה זה, נכון?
23.
העולם מתהפך, 23, סליחה, העולם מתהפך. פתאום הוא סגר את המצרים של אילת מלמטה ואמר שלא ייתן לסוכנות ישראליות לבוא, וכל השער שלנו לארצות הדרום נסגר. תלת סואץ, אסור היה לישראלים לנסוע, בגלל שהם, למרות שזה היה צריך להיות לפי החוק בינלאומי, לא נתנו לישראלים לנסוע. איום, כל העולם איים עלינו. הרדיו המצרי סיפר שהוא הולך לזרוק אותנו לים. המצרים מהדרום והסורים מהצפון, רק אם גם כן צפצפו מרחוק, הייתה הרגשה של חרדה בתוך המציאות, זה היה משהו שאי אפשר לתאר אותו. אי אפשר לתאר אותו. אני הייתי מגויס, הייתי זה, לפני כן התחלנו באותה שנה, עשינו מה שנקרא הסדר מרכז, בתחילת החורף, ועוד לא ידעו מה לעשות איתנו בהמשך, אמרו לנו שבינתיים נלך לישיבה, וישבצו אותנו שיבוץ חירום ליחידות אחרות, ואם אחרי זה יקרה משהו, נלך ליחידות האלה, ואחר כך נראה מה לעשות איתנו. אז שנתנו לנו את שיבוץ החירום שאני משובט לחטיבת ירושלים, זה בערך עניין אותנו כמו השלג של שנה שעברה, בגלל ש... מה פתאום, מה, מתי עשו איתנו משהו? זה בסדר, אתה יודע שאתה אחיה. פתאום זימנו אותנו. הולכת להיות מלחמה. ואנחנו ישבנו שם באיזו חורשה ביד, ליד אבו גוש. היום יש שם את קריית ירים, זה נקרא, טלסטון. אז היה חורשה, הכל גדולה כזאת, שם איזה מין מבנה ישן. בסוף אבו גוש, וזה הסוג של יחידת מחסני החירום שלנו. ושם אנשים ישבו חיילים, זה היינו מילואים פי ראשון, אחרי שאתה עושה צדיר, קצר, זה היה לך פלטה שככה, כולם חברים, וזה, זה היה סוג עולם אחר. והייתי בא לבקר בירושלים, זו הייתה עיר רפאים מפוחדת, לא ראית כמעט נפח שהיה ברחובות. עשו איפול על החלונות, המכוניות נסו עם אור צבוע בכזה כחול, כי הפנסים שלא יראו אותם, שחזה חלילה מטוסי אויב, לא יזהו בשביל להפציץ. הייתי בא, גם רוצה לברוח בחזרה, ללכת לישון שם על האבנים, היום יש את הקי שמנה בצבא מזרונים, מנדחר שמיו בכלל בזמנו. היינו שני באיזה מין סק שינה מסמיכת צמר כזה, קרוב לזה קוץ, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה, זה, זה שוכב על הרצפה, מזיז את האבן מהאגן והולך לאבן אחרת, זוכר לה שאתה מוצא לעצמך איזה מין מקום, ככה שתוכל להרדים את עצמך ללילה. אני זוכר במלחמת יום הכיפורים שנסעתי לחופשה, פתאום ראיתי שבאות נוסעיות עם מזרונים, אמרנו, וואי, גן עדן מגיע לצהל. התחילנו לחלק במילואים מזרוני שינה כאלה, באובי של, אני לא יודע כמה, 5 סנטימטר. שאתה מרגיש את האבן קצת יותר מרופד. בקיצור, פתאום, בתוך כמה זמן, אספר לכם אולי יותר. סיפר אחד בשם, מי שאולי מכיר, היה ראש הישיבה הראשון של הישיבה שלנו, ישיבת ירושלים צעירים בזמנו, הרב פילבר, יאריך השם ימיו ושנותיו, שבימי המתח האלה, הוא כולם, יחד עם כולם, היה מפוחד, אז הוא הלך לנסות לשאול, מה הפשר כל הדבר הזה? אז הוא הלך לביתו של הרב הנזיר. הרב הנזיר היה תלמידו של הרב קוק, הוציא את הספרים, או ספרי אורות הקודש של הרב, את הספרים של עצמו. דמות מיוחדת כזאת, היה חותנו של הרב גורן, מי שהכיר. דמות מופת, והוא היה יהודי ככה שלמד, היה מומחה גדול בחוכמה פנימית, בקבלה, הולכים לחפש את לו את השדות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז סיפר הרב פילבר, בתחילה ראיתי את זה כתוב, אחרי זה דיברתי איתו, פה שכן בשכונה פה. שהוא הלך לה לנזיר לשאול אותו, מה קורה? זה היה ככה כמה ימים לפני המלחמה. אמר לו הנזיר, שבהתחלה, שהמצרים מצד אחד והסורים מצד שני התחילו ועשו זהו, הוא באמת גם כן ישב ותהה, מה זה עשה השם לנו? הוא לא מבין מה קורה. אבל אומר לו, עכשיו, שגם סיחון מלך עמון, חוסיין מלך ירדן, כך הוא אמר לו, סיחון מלך עמון, זה אותם אותיות, חוסיין מלך ירדן, גם כן נכנס, הוא אומר לו, עכשיו הכל מסתדר, צריכים לעסק הוא עכשיו על ירושלים, כך הוא אמר לו, ואמר לי הרב פילבר שהוא אמר לו את זה, זה היה נשמע לו משהו בחלומות, על מה הוא מדבר, מה זה? הנזיר אולי זכר את ירושלים של פעם, הרב פילבר כבר גדל פה בארץ ישראל אחרי החלוקה, אני יודע מה, אולי בגיל יכול היה לזכור, אבל זה כבר לא ישר. לא הבינו מה קרה. מה שאני רוצה לבוא להגיד לכם, שהנצח לעומת הזמן, אנחנו חיים במסגרת הזמנית והגבולות, והגבולות זה גם גבולות באמונה שלנו והתכנות של דברים. אנחנו רפואים גם להאמין שיכולים להיות דברים, זה משהו מנורא. פתאום בא הקדוש ברוך הוא, זה הנצח, זה האינסוף, נתן לנו, שכחתם, אתם לא זוכרים, קבלו בקשה את ירושלים, קבלו בקשה את שכם, קבלו בקלה את חברון, קבלו בקשה את ג'ני, קבלו בקשה את הכל. מקווה שידעו לשמור על זה. וממש מתוך הנצח הייתה איזה מין כניסה, הבלחה לתוך הזמן, הנצח חדר לתוך הזמן, ונתן לנו ממקום שהוא אינסופי, את הדברים הסופיים האלה, ופתאום ירושלים נהייתה, זה אי אפשר לתאר, וגם המהירות של זה, אז נכון, זה קשה ככה לדבר, מי שבייחוד יש לו איזה מין קרוב שנהרג במלחמה, או נפצע פצע שהוא לא מיוצא ממנו, דברים כאלה, אז יש אנשים ששילמו את המחיר הזה, אבל העם, בתור עם, זה איזה מין מתנת חינם כזאת, היו באמת, יגידו את המספר הרוגים, לשמוע דבר כזה, זה משהו היום בנורא, זה 700 זה משהו, 800 הרוגים במלחמה כולה, אבל לעשות חשבון שזו מלחמה שהייתה בכל החזיתות כולם, זה היה בסיני מצד אחד, וברמת הגולן מצד שני, וכל יהודה ושומרון מצד שלישי, ובצפון שם זה היה להם שכת קצת ללבנונים, שלא לא, לא דחפו את עצמם לעסק הזה. אני זוכר שהיה אחר כך נשיא, ואחר כך, בזמן מלחמת ששת הימים היה מפקד חיל האוויר, עזר ויצמן, שהוא אמר לחוסיין ששתי שגיאות הוא עשה בחיים שלו, גדולות. האחת, שהוא התערב במלחמת ששת הימים, ואז בעצם את כל הגדה שהיא הייתה תחת שלטונו, לקחו לו ומאז הוא לא חזר אליה. בשגיאה השנייה שהוא עשה, שמלחמת יום כיפורים הוא לא יצטרף למלחמה, בגלל שאם הוא היה נכנס, הוא אומר, היינו כל כך עסוקים מלחמת יום הכיפורים בחזית הדרומית ובחזית הצפונית, שכמעט לא היה פה חיילים לשמור פה לכיוון מזרח, אם הוא היה נכנס, הוא אומר, הוא היה מטייל ליד ירושלים, בלי שאף אחד יוצא אותו. אני שואל אותו, מה אתה עושה פה? אבל אז היה באמת, ברוך השם, שנתן לו את החרדה הזאת, הוא את השיעור קיבל במלחמת ששת הימים, והוא יצא פה פצוץ זנב מירושלים, וגם המלחמה עצמה זה היה משהו, עם כל הכאב, עם כל הכאב, באמת אי אפשר לזלזל בכאב שהיה, אבל החגיגה זה משהו אי אפשר לראות, זה, הירדנים ביום רביעי, ביום של המלחמה על ירושלים, נתנו הוראה לצבא שלהם לעזוב את כל העמדות הרציניות. אנחנו היינו צריכים להיכנס, הגדוד שלי, לכבוש את החלק של הר ציון שהיה בידיים הירדניות, כלומר היה חלק הר ציון שייך להם היהודים, אבל הר ציון כולו עד למטה, עד שער השפעות, מי, אני לא יודע איך אתם מכירים את זה, אולם שושנים לדוד וכל המגרשי החניה, כל הדברים האלה היו אצל הירדנים. למלחמה הזאת יש שכונה כימין משה שם על יד הר ציון, יש איזה, היה איזה מין מסדרון כזה, אני לא יודע אם עד היום זה עומד שם. שעברו בתוך תעלה מקורה כזאת, 19 שנה אף אחד לא הלך שם, ואנחנו הלכנו שם במלחמה להיכנס בשביל להגיע להר ציון, על מנת להיכנס לצד הזה של ירושלים. יצאנו שם כמו מישהו נכנס לדורך על קמח, שקי קמח ככה, כל צד שלך אתה עזר, ואם במקרה נפלת שם, אתה יוצא כולך עם שני חורים כאלה של עיניים, אבק של 19 שנה. התמלאנו שם במלחמה הזאת בשביל להגיע להר ציון הזה, וצריך היה שם להיכנס לתוך מתחם עם תעלות ועם ביצורים, להיכנס לשם זה היה צריך להיות משהו מאוד מסוכן, אני לא יודע מי שמכן קורא בצבא או לא, אבל יש דבר כזה שנקרא ביחידות של חיר, מעבר הכרחי, אתה מוכרח להיכנס רק דרך פה, וזה דבר שהוא מלכודת מוות תיאורטי, צמים איזה מקלע לכיוון של המקום שאתה צריך להיכנס, ויורים, אתה, אין לך מה לעשות, אם לא תעצור את היורה ולא תרתק אותו ותגמור אותו, אז זה ממש מסוכן, ובאנו שם לאיזשהו מקום, ואמרו לנו שפה יש מעבר הכרחי, ואם זה יעשו, נשים פה רתק ונראה לכל הכיוונים פה, פה יעשה יורה, זה תרוצו לשם, תרוצו לשם, והייתה חרדה, באמת הייתה חרדה בגלל שהיה יום רביעי בבוקר, ביום שלישי היה מלחמה על הקרב על הבוטור, ו... נרגו אנשים, זה מאוד לא פשוט היה, מפקד הגדוד נהרג, קראו למיכה פייקס, מישהו שם רוצה להיכנס, תפתחו את הדלת. אז אני זוכר, עלינו שם עם לבבות ככה די דופקים, לפני כן ככה אתה יושב ככה במקום של הכינוס, אנשים מתכננים את המלחמה וזהו, אתה חושב שאולי במלחמה יורים פרחים או סוכריות, אבל פתאום אתה רואה שאנשים נהרגים ונפצעים, זה נהיה משהו מאוד רציני וקשה ככה להסתלק מחרדה, מפחד. בקיצור, אז באנו שם, רוצים להיכנס, אז הפלוגה שלי הייתה צריכה להיכנס הראשונה בגלל שאנחנו היינו הכי טרעים מבחינת ההרוגים והפצועים, יום קרבות של קודם, עשינו באזור בידו, מעל מעלי החמישה, ושם בעצם לא היה מלחמה מבחינת ממש, ירדו, ברחו שם הערבים, ובאנו פה ביום רביעי בבוקר, וכולנו מתוחים, יש תעלות וזהו, ושקט, לא יורים משם מקום, אנחנו יורים שם לכיוון, אף אחד לא מחזיר. והתחילו לחשוב שמכינים לנו איזה מין הפתעה, איזה מין מערב מתוכנן או משהו, מי יודע מה הולך לקרות שם. ונכנס פעם שם מישהו פנימה, סגן מפקד הפלוגה, והוא אומר, הוא לא מוצא אף אחד. הוא אומר לו, תמשיך, תמשיך, תמשיך. עד שהוא אומר, הוא לא מוצא אף אחד. פתאום אמרנו איזה נס קרה לנו, הירדני ברחו שם, היה שם תעלות, עברו את הגובה שלי. כלומר, יכלו שם להתחבא בצורה משהו לא נורמלי. הבונקר שלהם זה היה חפור בסלע, משהו אימתני, זה משהו שממש מפחיד. כל זה לא היה, כל זה... פתאום נתן לנו את ירושלים במתנה, זה... הנצח נכנס לתוך המציאות, זו בחינה ראשונית של הנצח זה ירושלים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתן לכם את ירושלים. שכחתם, נחלשתם, תתחזקו, תקבלו, תאמינו, זה בחינת הנצח זה ירושלים, שנכנס לתוך הזמן. אני חושב שגם הנצח זה ירושלים מבחינת ה... המהות העניינית שלה. מה זה ירושלים מבחינתנו? לאחד יודעים, אומרים אצלכם. כולם אומרים, נכון? מקדש מלך, עיר מלוכה, בית המקדש, מלוכה, מה בעצם הביטוי של ירושלים? אם אני אשאל אתכם, מה הצורה האידיאלית הכי טובה שאתם הייתם מאחלים לעצמכם, שיהיה פה איזה מקום בעולם של איך צריך שיהיה המקום הכי טוב בעולם לחיות בו? מה תגידו לי? תחשבו לצייר על זה עכשיו. ירושלים בבניינה, בית המקדש על מכונו, כהנים עבודתם, לוויים בשירם, ישראל במעמדם, קודש ברוך הוא פה מופיע, מישהו קצת יש לו ספקות באמונה, הולך לבית המקדש, רואה שם קצת את, ה, את, ה, את הניסים שקוראים שם כל יום, חוזר הביתה מלא, איזה יופי זה, זה פילי פלאים, מקדש מאיך היא מלוכה, מה הנקודה של ירושלים? היא מכניסה את, את הקדושה, את האלוקות, את הנצח לתוך החיים. להכניס נצח בחיים זה, 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 זה סוג של... יש בגמרא, ניצחוני בניי, אתם מכירים את הסיפור הזה? יש בגמרא סיפור, מסע גמרא, מסכת בבא מציעא. על... מה זה? כן, נכון, תנורו של לחנאי. תנור של לחנאי זה תנור שעשוי חוליות, כמו נחש שככה מתקפל, מכניס את הראש לפה, אז ככה תנור הזה עשוי טבעות טבעות, שחיברו את כל החוליות שלו, ועשו איזה מין בוץ מחבר אותם. אז השאלה בגמרא שם, אם זה נחשב כלי, או שזה נחשב בניין באדמה. ואם הוא נחשב בניין באדמה, אז הוא לא מקבל תומה, ואם הוא נחשב כלי, אז הוא כלי. אני יודע שם הסיפור מאוד מרתק, הגמרא הזה יפה לראות אותה עם כל הדימויים שמביאה שם, עם כל הדברים, אבל כתוב שם שרב לזר היה מתאר, הוא היה אומר שזה בניין וזה לא כלי, וחכמים אמרו שזה תמה, והם שאלו שאלות, וכתוב שם שכל שאלות ששאלו, הרב לזר השיב להם באותו יום, ענה להם על הכל, הכל היה, ענה להם על הכל. אחרי זה אמר, אם הלכה כמותי, חרוב יוכיח. אז כתוב שהחרוב, עץ חרוב היה שם, זז ממקומו, כמו יש מכך בגמרא, אם זה 100, 400, מה, זה כל דימויים ככה של כנראה יש, הגאון נסביר את זה ככה בצורה מאוד יפה את, את המשלים שלה. אם הלכה כמותי, עמת המים יוכיחו, פתאום עמת המים חזרו המים לאחוריהם. אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. אז כתוב שמה שנטלו, נטו כותלי בית המדרש ליפול. עמד רבי יהושע ואמר, צעק על בית המדרש, על הקירות שהולכים ליפול. אם תלמידי חכמים מתנצחים בהלכה, אתם מטיבכם, מה אתם עושים פה? אל תתערבו פה. כתוב, זה משונה לנו הכל, אבל ככה זה דימוי מעניין. כתוב בגמרא שעמדו כותלי בית המדרש ולא נפלו הלאה מפני כבודו של רבי יהושע. אבל לא חזרו לנקומה מפני כבודו של רבי אליעזר. ועד היום הם עומדים מוטים. אחרי זה כתוב שמה שהגמרא אומרת שם שיצא בת קול, אמר רבי אליעזר, אם הלכה כמוטים מן השמיים יוכיחו. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שבכל מקום הלכה כמותו. עמד רבי יהושע ואמר, לא בשמיים היא. מה זה לא בשמיים? כל התורה כולה. כל התורה כולה בשביל מה? רק בשביל השמיים, מה זה לא בשמיים? אומרת הגמרא, כבר ניתנה התורה לארץ, ובתורה כתוב אחרי רבים להטות, והרוב אומרים ככה, ועכשיו מהשמיים להכתיבו לנו דברים אחרים. וואו, שונה. כשבו הוא אומר ככה, ואנחנו אומרים, מה, אמרת לנו אחרת? אנחנו עושים כמו שאמרת לנו בתורה, וזהו. אחרי זה כתוב שם בגמרא המשך, ש... פגש רבי נתן את רבי אליהו, שאל אותו, מה עשה הקודש הבריך? מה עשה הקדש ברוך הוא בזמן הזה שפתאום ככה עומד רבי שוע וצועק, לא בשמיים ולא משגיחים עם התקול? הוא אומר, עמד ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. אני חושב שהוא שמח, או איך כתוב שמח? שמח הוא אמר, לא זוכר. ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. לכאורה, מה יש להגיד פה? מה זה? מה שמחים הזה? הוא אומר, המהר"ל מסביר, מה זה נקרא ניצחוני בניי? קבעו אותי בנצח. עכשיו אני יודע שהתורה הזאת תישאר. אם רבי יהושע לא מפחד מבת קול ואומר, מה שכתוב בתורה זה מה שיהיה, אז התורה הזאת מכניסה את הקדוש ברוך הוא קבוע לנצח. אז נצח זה נקרא להכניס חתיכת קדוש ברוך הוא לתוך העולם. זה משמעות של נצח. בית המקדש, בית המקדש זה נקרא מקום ששם אנחנו מחברים שמיים וארץ. זה בחינת מכניסים את הנצח לתוך המציאות, את הקדוש ברוך הוא לתוך המציאות, שזה עניינה של ירושלים. הצורה יותר גדולה אפשרית של האנושות לחיות מתוך הגבול של האנושות, האנושות היא כולה עם גבולות, לחיות בתוך הגבולות של האנושות את העומק של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, לחפש ולשאוף לאיזה מין מציאות, זה ניצחוני בניי, וזה גם זה המהות של ירושלים. יש במדרש שמחלקים את השם של ירושלים לשני חלקים, ירו שלם. ירו זה יכול להיות יראו, יראה, היחס שלנו כלפי השמיים. ירו זה יכול להיות ראייה, אשר יאמר היום בהר השם יראה, כאילו. מנסים לראות, מנסים לחפש. שמיים זה ביטוי שלנו לשלמות האלוקית. כל החיים כולם זה בעצם הדרך שלנו מתוך המקום החסר, והוא העולם שלנו שיש בו, אין בו שלמות, תמיד הוא מוגבל. כל ההגדרה הפיזיקלית הראשונית מדברת על הגבלה וכו'. אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו לחפש, אבל כל הזמן אנחנו שואפים לשלמות, והיכולת שלנו זה לקבל גודל אלוקי, אידיאלים אלוקיים מעבר לגבולות, משהו שהוא אינסופי, ותמיד תישאר לנו השאיפה, תמיד נרצה, אף פעם לא נתייאש מלרצות. תגיד, ניסיתי, 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 לא ניסית הכל, יש אינסוף אפשרויות. יש אינסוף אפשרויות לעלות, יש אינסוף אפשרויות להשתלם, יש אינסוף אפשרויות למצוא את עצמך. תמיד אנחנו בדרך בין ה... יש פרקים מאוד יפים של הרב קוק זצ"ל בספר שלו, אורות הקודש, חלק שני, על השלמות האלוקית שהיא מורכבת משני חלקים של שלמות, משני ערכים של שלמות, השלמות של דבר שלם שאי אפשר להוסיף לשום דבר, אבל לא אומר, יש גם שלמות של הרצון להשתלם, הרצון להתגבר, הרצון להוסיף. הוא אומר, נשמת אלוקים שמחיה את כל ההוויה היא הדבר המשתלם, המשתלם הכוונה, המתגבר, המתגדל, כל זה מקופל, העניין הזה של היחס בין הקדושה המופיעה בארץ לבין מקור הקדושה בעולמי עולמים, הרצון להתעלות והרצון למעלה, זה כולו בתוך ירושלים. יראו את השלמות, יראו מלשון ראייה וציפייה ומלשון יראה, ומחפשים את השלמות ומחפשים את זה. ירושלים היא באמת הנקודה המופלאה הזאת שמחברת את כל הדברים. אז באמת, מי שזכה, עכשיו תאמינו לי, תאמין לי שמה שאני אספר לכם זה אמיתי, אם לא תחפשו בספרים ותראו מה זה. אי אפשר להאמין איזה דפיקת לב בכל ארץ ישראל נתנה הידיעה הזאת שאמר בזמנו מפקד חטיבה של הצנחנים, הר הבית בידינו. לפני כן מי דיבר על המושג הזה, הר הבית, לא ידעו מה זה בכלל. אני לא צוחק, זה נראה לכם כזה משונה היום. היום זה בפוליטיקה, הלכו מכות שם היום, אני יודע מה. זה כל הזמן נמצא, לא ידעו, לא דיברו על זה, לא. זה אי אפשר לתאר. ואנשים שלא ראו שום דבר, פתאום אמרו, הכותל, הר הבית, זה היה מין כאילו מושגים שאתה, לא יודע איך אני אגיד לכם, לא יודע, כאילו, מתי פעם האחרונה חלמתם על הבשן שהוא בידינו, אני יודע מה, או הגלעד, או המון. זה, אתה לא חי בתודעה הזאת בכלל, פתאום הכל אתנו וכל אחד מתרגש מזה, זה נתן ככה איזה מין, יש עד היום עכשיו רץ בלינק עם איזה חשדר של כל ישראל שאומר הוא לא דתי, הוא לא דתי, בחיים שלו הוא לא דתי, אבל אני נוגע באבני הכותל, וכולו התרגשות בכי כזאת שהוא נוגע באבני הכותל. מה זה אם אתה לא דתי, אז זה סתם אבנים קרות, מה? זה משהו פה עוצמתי חי. אז באמת, אז יש נצח של ירושלים, זה באמת הקבלה מחדש של ירושלים, שקודש ברוך הוא נכנס לנו לתוך המציאות, וירושלים זה השאיפה שלנו להכניס את הנצח לתוך ירושלים, וברוך השם כבר היה מקדש בארץ וכבר הופיע שכינה בישראל, ומרצה השם תופיע מהר במהרה בימינו אמן, ונזכה מחדש לנצח של ירושלים ולשלמות של ירושלים ולניצחון ירושלים, וניצחון על הכל, אמן וכן יהי רצון. אמן.